טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה סמך ג' זה נמצא אצלכם בספר אורות צדיק ד' בעמוד צדיק ד' הגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם אבני מזבח הקודש נתפגלו אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם הלאומים וחתומים ממגע זר ודווקא הפנימיות היותר נשמתית כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פריצים וחיללו ופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל ואינה זזה ממנה כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו. כל זמן שהוא חפץ בכלל האושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו אם הוא טועה במעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. טוב. לאט לאט. הגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים, ושקצו אותם אבני מזבח הקודש נתפגלו. אז מה זה הגויים תימו את היהדות? אתה אומר שזה בתקופה של הרומאים. כתוב משנכנסו יוונים להיכל תמעו. משנכנסו יוונים להיכל תמעו כל השמנים. כן, אחרי זה שהחשמונאים הם תיארו את המקדש הם היו צריכים היוונים שמו שם שיקוץ איזה פסל על המזבח היו צריכים הייתה התלבטות מה לעשות עם המזבח בסוף פירקו אותו, הוציאו אותו החוצה עשו מזבח חדש נגעו בשמנים הקדושים ושיקצו אותם אבל כל זה הרב פה מדבר לאו דווקא בהקשר של חנוכה, אף על פי שאפשר היה לדרוש את כל הפסקה הזאת על חנוכה, אבל זה נכון לגבי כל הדורות. יש כל מיני אופנים של תומעת הגויים שחדרה ליהדות על ידי מגעם, לאו דווקא בהיסטוריה הזאת. אתן לכם כמה דוגמאות. קודם כל רגע, לפני שאני אתן דוגמאות, על מה אנחנו מדברים פה, מה הנושא, תשימו לב, היהדות הגלויה. מה זה היהדות הגלויה? היהדות, שאנחנו מדברים על יהדות, הכוונה הקיום של התורה. קיום התורה. הגויים הם תימאו את האופן שהיהדות מתראית, מופיעה, מתגלה. למשל, תרגום השבעים. הייתה דוגמה שהושיבו 72 חכמים, תלמי המלך באלכסנדריה הושיב 72 חכמים כל אחד בבית לחוד שיתרגם את התורה ליוונית ובנס ובהשגחה אלוהית יצא בדיוק אותו תרגום מכל מקום זה היה דומה להלל הזקן כיום שנעשה בו חטא העגל וירד חושך לעולם שלושה ימים זה היה קלקול גדול שהגויים, עד אז לא היה להם שום מגע עם התורה בכלל. לא היה להם שום יכולת להבין את זה, הם לא הבינו עברית. ופתאום הם מתייחסים אליה כאילו זה עוד ספר חכם, ספר של אריסטו חכם, של אפלטון חכם, גם של משה הוא חכם. וכמו אריה שאתה קולה אותו בכלוב ומתחיל לתלוש לו שערות מהזקן, דוקר אותו במקל. עד אז אתה מת מפחד ממנו, אבל פתאום הוא כבר בכלוב, אז אתה יכול לעשות לו מה שאתה רוצה. היו לזה עוד אופנים. כן, ההמשך של זה, אגב, שתרגום השבעים זה היום, ביקורת המקרא, שזה מגמה אנטישמית, שהשורש שלה בגרמניה, לפני כ-200 שנה, לעשות דלגיטימציה לכל כתבי הקודש, לגעת בהם בצורה מחקרית, בלי שום יראת שמיים, בלי הנחת יסוד שהתורה היא מן השמיים, שהיא נבואה אלוהית ואמת אלוהית, אלא זה ספר שאפשר לחקור אותו, כמו שאני חוקר חוקים פיזיקליים במציאות, ניגש אליו בצורה עצמאית, זה ודאי החורבן הכי גדול שיש. זה התקליפה הכי קשה שיש, ביקורת המקרא. בסדר? כל מיני פתאים בארץ פתחו פקולטה כזאת ועוסקים בזה. זה קלקול שאין כדוגמתו. זה אבי אבות החורבן, וזה הדבר שהוא הכי מחריב את היהדות. עוד דוגמאות לזה שהגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, זה למשל הנצרות. חד משמעית. אין לזה שום מקום. מה? בכל החוגים הדתיים. ממש. לא כאילו, אלא ממש. זה חד משמעית. מה זה כל החוגים הדתיים? לא. אם יש מי שעוסק בזה, הוא צריך בדיקה גדולה לגבי עירת שמיים שלו. בדיקה מאוד גדולה. אור? את הלימוד תורה שלו הוא עושה באוניברסיטה בשביל דוקטורט, צריך עיון גדול. וגם אנחנו צריכים עיון גדול אם מותר ללמוד מאדם כזה. כי הרי כתוב, אם דומר רבך למלאך השם צבאות, בקש ממנו תורה. ואלו לא דומים למלאכי השם צבאות. ממש רחוק מזה, כי רחוק מזרח ומערב. כל הגישה שם היא התמאה מאוד, מאוד בעייתית. בסדר? זה אנטישמיות רוחנית. ממש הרס, זה הנמחה של כל גדולי ישראל, זה גישה לתנך בצורה של חול, בלי שום אמונה, בצורה חצופה, בלי שום מחויבות לחזל, עצמאית, מרים סתירות, מה שנראה להם כסתירות, כן? מגלים פנים בתורה שלו כהלכה. גמרא אומרת, המגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא. אז אתה שואל אם הוא יכול להיות רב, מי שאין לו חלק לעולם הבא, אני חושב שלא. אתה מבין? המגלה פנים בתורה שלו כהלכה. כהונה, הוא דורש דרשות של דופי. הוא ניגש אל התורה בלי אמונה. מחדש חידושים ש... קבירתם מתקנתם, אז אין לו חלק לעולם הבא, והוא מבאיש את העולם במקום לבשם אותו מתוך גישה נכונה לכתבי הקודש. אתם יודעים, גישה היא דבר מאוד חשוב. מה הגישה שלך? אז אין לזה שום מקום. נצרות ואיסלאם ניגשו אל כתבי הקודש, גם כן תימו את היהדות הגלויה במגעם, ועל הדבר הזה יש לזה השפעה עלינו. איך? כי חיינו בקרבם 2000 שנה, ובצורה פרדוקסלית אנחנו לפעמים נראים כמו החיקוי של החיקוי שלנו. זה דבר מאוד מוזר, נכון? נכון? אף על פי שיש שם סילוף והבנה תיאולוגית מאוד אלילית ומאוד חיצונית ומאוד מקבעת את האלוהות, כל אחת בצורה מיוחדת שלה, אבל ומשפיע עלינו, זה יכול להשפיע עלינו. עד כדי כך, אתן לכם סתם דוגמה. לכל דבר פה יש מיליוני, המון דוגמאות. אפשר לתת פה ושם דוגמאות, אבל תפסו את העיקרון של הפסקה. כי אפשר להפליג פה בדוגמאות, להעביר על זה מאות שיעורים, בסדר? מה? למשל, אתן לכם דוגמה. למשל, היום באמריקה נוהגת... שיטה כזאת של הפרדת דת ומדינה, נכון? כאילו, אתה נותן לה כמרים, לדת שלהם, זה פינת הדת כזה. אבל היא לא קובעת את סדרי השלטון, נכון? עד כאן זה נכון? מאיפה זה נובע? זה נובע מהתיאולוגיה הנוצרית, שהקרובת הצלוב, הוא אמר, שלם לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר, נכון? נכון? כך הוא אמר? כלומר, האלוהים הוא שייך אל הקודש, בזה מתעסקת הכנסייה והמנזרים, והקיסר הוא התעסק בפוליטיקה, מיסים, מלחמות וכדומה. יש היום חוגים דתיים שאומרים ככה, הפרדה דת ומדינה. אתם מבינים? זה מאוד מעניין. כן. מה? זה יוצא פה כאילו למדנו זה חוגים מאוד מצומצמים, אבל יש כאלה שאומרים, מדינת הכופרים, איננו מאמינים, תנו לנו כסף לישיבות, תנו לנו לקיים את חיי הדת שלנו, ועזבו אותנו לנפשנו. ברור? סובך. הרב כותב על זה שזה ביצי צפעוני ארסיים ששורשם בנצרות. או הוא כותב את זה על הפרדת קהילות. הפרדת קהילות הכוונה, וגם כן השורש שלה זה בנצרות. שאמרו, כולם פה צדוקים, כהן הגדול צדוקי, המלך צדוקי, במדינת הכופרים איננו מאמינים. אנחנו נהיה עם, רק עם הצדיקים. ומישהו כזה פושע ישראל, מישהו לא צדיק, כמונו, שאנחנו מתבודדים וכו', אז הוא לא יהודי בכלל. ברור? זה הרעיון הנוצרי, זה הבעיה. לכן הגמרא במסכת סוטה היא קוראת לישו פושע ישראל. למה הוא נקרא פושע ישראל? אז הרב ציודה בנתיבות ישראל יש לו מאמר כזה שנקרא הפשע בישראל. שהוא אומר, הוא לא נקרא פושע ציצית או פושע תפילין. הוא נקרא פושע ישראל, שהוא פשע בישראל. כלומר, הוא בעצם לא מאמין בסגולת ישראל. הוא אמר, מי שלא שומר תורה ומצוות, מי שהוא לא צדיק כמונו, אז הוא לא ישראל. והנוצרים, הם המשיכו אחר כך ושיתפו פעולה עם הרומאים ועשו צרות גדולות ועשו הרבה בעיות במרד בר כוכבה. כלומר, הם פשעו בישראל. זה הפך להיות שנאה לזהות הישראלית, אלא אהבה מתוך אהבה למצוות ולהשם. זה קלקול מאוד גדול. עכשיו, האם יכול לקרות השפעה כזאת אצל היהדות היום? תשובה? כן. זה קורה? ברור? בסדר? כן. מה?
יש יהודי.
כן. לא, 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 לא. הוא אבי הנצרות, הוא היה בן ישיבה מושחת במידות, כמו שהגמרא בסוטה, ממזיין עמוד ב' אומרת, שהוא היה מסתכל בנשים, כל מיני דברים כאלה. וממנה ומתלמידיו, כמה קלקול הזה שנקרא נצרות.
בכל...
אתם לא ישראל. אז זה נקרא נצרות, זה נקרא נצרות.
כן, זה נצרות, אבל בוא נגיד שאולי, אני לא יודע, יש בזה משהו, כי אני שמעתי, נגיד, בוא נגיד, אם אתה...
אין בזה כלום, זה שטויות.
זה, אין בעיה, אבל אם אתה ישראל, אתה יהודי.
כן.
אז מה מבדיל אותך בין היהודים, אם אתה עושה, בין הגויים, אם אתה עושה כל דבר איתם, כמו שהם עושים, אז מה מבדיל אותך בינה לבינה?
אני שמח שאתה שואל את זה, בשביל זה אנחנו לומדים את הפסקה שלנו, ואתה רואה שאכן הגויים תימאו את היהדות הגלויה במגעם. ומה שמבדיל את ישראל מן הגויים, זה הנשמה של ישראל. סגולת ישראל. אנחנו ישראל בלי קשר למעשים. המעשים הם מבטאים את הטבע הנשמתי שלנו. את קדושת נשמתנו. המצוות. אבל זה שאנחנו ישראל זה מצד הסגולה, לא מצד המעשים. לא כאותו ישעיהו ליבוביץ שאמר שמי שהוא לא שומר מצוות הוא גוי. זה שטויות של נוצרים, להגיד כזה דבר.
אבל לא גוי, אבל מה נופיע אותם? אני רוצה להגיד, אנחנו נופיעים
אותם, אינך לבין
גוי.
בסדר, אז הסברתי, יפה, הסברתי. אני חושב שהסברתי בצורה בהירה ונאה, בסדר? יפה. הגויים, אני ממשיך. יש עוד דוגמאות, כן? אתם רוצים עוד? הפילוסופיה, יש כל מיני חדירה של רעיונות פילוסופיים לבית המדרש, לפעמים, כאילו התורה... היא נדרשת לא ב-13 מידות שהתורה נדרשת, אלא באמות ההיגיון היווניות. יש כזה ביטויים חריפים. לפעמים חכמי ישראל שקצת נראה ממשנתם שיותר מדי השפעה של ההבנה היוונית. כמו לפעמים הבינו, הרי גם אריסטו הוא דיבר על 10 שכלים וכל מיני דברים כאלה. זה הבנה שהיא לא קשורה בכלל למה שאנחנו מדברים על השתלשלות של 10 הספירות. ובכל זאת, היו מחכמי ישראל שתפסו את זה. ברור? אז זה מאוד מורכב. העסק מורכב. ברור? הגויים טימאו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושיקצו אותם. מה זה השמנים הקדושים? אז הרב מסביר בכמה מקומות, למשל נדבר שור ריש כפחת, הוא אומר על הפסוק, כן, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר, מקהלת, הוא אומר שמן על ראשך על יחסר זה מצוות ומעשים טובים. למה? למה הם נקראים ככה? שהם מוצאים אל הפועל את הסגולה הנפשית על ידי הגוף. הגוף הוא כפתילה, והשמן, השמן הוא המצוות ומעשים טובים. ואותו דבר גם בעין היה בשבת א', עמוד 65, הוא מדבר שם על תומת השמנים, משנכנסו יוונים להיכל תמאו כל השמנים, אז הוא אומר השחטת המידות והדעות. הכל זה שייך ליהדות הגלויה, מידות, דעות, מצוות, כן? מעשים טובים. עצם המפגש של היהדות עם השפעה זרה, הוא פוגע לא רק באותה הדעה הנקודתית שחדרה עכשיו אל המחנה, אלא בכל הדעות. ככה מסביר הרב בעין היה, משנכנסו יוונים להיכל, כבר אוטומטית תמאו כל השמנים. אתה רק ככה שמת את כף רגלך בפקולטה למקרא באקדמיה, כבר תמאו כל השמנים. ואל תספר לנו סיפורים שבאת להחזיר את כולם שם בתשובה. זה בעייתי מאוד, בסדר? אז הגויים טימאו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושיקצו אותם. אבני מזבח הקודש נתפגלו. מזבח זה כל מה שעבודת השם בנויה עליו. ועצם הכניסה של היוונים להיכל זה פסל ותמונה בהיכל, זה שיקוץ על המזבח. למה? אגב, למה זה קורה? מה, הגויים הם כאלה רעים? מה, הם כאלה רשעים? לא, הגמרא אומרת, גוי שלמד תורה הוא חייב מיטה. מה זאת אומרת חייב מיטה? הכוונה שסוקלים אותו בבית דין? לא, הכוונה שזה ממית אותו. זה לא בונה אותו, אלא אם כן הוא בתהליך של גיור או משהו כזה. אבל כשהוא לומד תורה, והורג אותו, זה ממית אותו, זה לא שייך אליו, זה שייך אל אנשים בעלי סגולה נפשית מסוימת, שנקראים עם ישראל. יש להם הדרכה אלוהית שמתאימה לטבע שלהם. כמו שאתה לא מאכיל טוקי בסטייק, נכון? כי זה לא מתאים לו, אז אתה לא מאכיל גוי בתורה. מה הוא כן יכול ללמוד מהתורה? יכול ללמוד שבע מצוות בני נוח, זה שייך אליו. על זה נאמר, גוי שלמד תורה, הרי הוא ככהן גדול. מדרגה גבוהה. כוונה שבע מצוות בני נוח. זה שייך למדרגה הנפשית שהם נבראו בה. אבל כל השליחת יד וכתבי הקודש, וכל החיקויים של הדתות שהשור שלהם זה היהדות, זה עצמו יצר הרבה קלקולים. וזה גם כן חוזר אלינו ומשפיע עלינו. מתוך שאנחנו לב בתוך גוף, נכון? ישראל לב באיברים, אבל הלב הוא לא רק זורק דם אל הגוף דרך העורקים, אלא גם הוא מקבל דם מן הגוף דרך הורידים. יש השפעה. אנחנו לא חיים במאדים. אנחנו מושפעים, במיוחד היום, עם כל ההשפעה התרבותית שסביבנו, והמדינית, והפוליטית, והאקדמית, אנחנו מאוד מושפעים. במיוחד במקום שאין בו מלאכת הבורר, ויש בו בבחינת ספוג, שכל מה שהגויים אומרים זה ודאי קדוש, נכון? אז כל מחקר שהם מוצאים זה ודאי ראוי ללמד, כמו ילד שהוא ספוג, נכון? ילד הוא ספוג, כל מה שאומרים לו הוא סופג. אז אין, אז זה בעייתי מאוד, ברור? אז זה משפיע על המידות, על הדעות, על התרבות, על ההתנהלות המדינית היום, הפוליטית, זה נקרא יהדות הגלויה. יש חיסרון, אבל החיסרון, כידוע באדם, כשאדם הוא חוטא, החיסרון הוא תמיד בנפש, הוא לא בנשמה. ככה מובא בספר נפש החיים ובהרבה הרבה ספרים. החיסרון הוא בנפש, הוא ברוח, אבל לא בנשמה. אז אותו דבר הרב דורש פה על היהדות. היהדות היא גם בנויה באופן כזה שיש בה בבחינת נפש, רוח ונשמה. נפש זה היהדות הגלויה. כמו המפגש של האדם עם המעשים, זה נקרא נפש, נפש האדם. דרך הגוף, הנפש היא פועלת, שם העבירה היא יכולה להחשיך את זוהר הנשמה. אבל הנשמה היא עצמה לא נחשכת. היא תמיד זוהרת, כמו שהשמש תמיד מאירה, רק הירח יש בו לפעמים לקוט של האור של השמש שמופיע בו. ככה היהדות הגלויה בבחינת נפש שהיא עלולה לחיסרון עם השפעת הגויות, כמו שכתוב בגמרא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. למה מעכב? שעור שבעיסה ושעבוד מלכויות. שעור שבעיסה זה יצר הרע, שעבוד מלכויות זה השפעה גויית, או גם התרבותית, גם המדינית, פריאליסטית וכו'. אבל בקדושתם, אני ממשיך, נשארו פנימיות הסודות שהם הלומים וחתומים עם הגזר. זה מבחינת הנשמה שאין בה שום מגע. זה מבחינת פח שמן אחד שבחותמו של כהן גדול, שהוא לא נטמע, וממנו הדליקו אחר כך את המנורה 8 ימים, נכון? ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים אשר הסודות כבר באו פריצים וחיללום. כלומר, הפנימיות היותר נשמתית זה שייך אל נשמת הנשמה. בתוך עולם התורה זה הסוד ברמה היותר פנימית שלו. אפילו הביטויים של הסוד הם המבטאים אשר לסודות כבר באו פרצים וחיללום. מה זה המבטאים אשר לסודות? מבטאים אשר לסודות זה נקרא היהדות הגלויה. ברור? זאת אומרת, זה הדעות, המצוות, לא משנה, לימודים. שם יש מגע. הרב כותב בין היה שם בפסקה על חנוכה, שהבאתי לכם את זה, אבל אני אגיד לכם את הרעיון בעל פה. הוא אומר שהכהונה אפילו נטמעה מיסוד החדירה היוונית. אבל הכהונה, יסוד הכהונה הוא מצוי בכל אדם מישראל. כל אדם מישראל יש לו צד כזה של ואתם תהיו לי מלמכת כהנים וגוי קדוש. לעתיד לבוא, כל אחד הוא יהיה כהן אל הגויים. אבל יסוד הכהונה הוא נטמע. רק הכהונה הגדולה היא לא נטמעה. הכהונה הגדולה היא מבטאת את קודש הקודשים. את הנקודה יותר פנימית ביהדות. לקודש הקודשים נכנס הכהן הגדול פעם אחת בשנה. יום הכיפורים, היום הכי מקודש, חוץ משבת. ובחרדת קודש, טהרה גדולה. ושם יש את הארון, עליו יש כרובים. כמר איש ולא יות. הכרובים יש ביניהם חיבה ואהבה, כאילו בני זוג מתחבקים. זה עם זה, ככה זה הקרובים שם, זה מבטא את האהבה הפנימית של הקדוש ברוך הוא אלינו, את החיבור היותר סגולי, יותר פנימי, האחדותי בין ריבונו של עולם לאומה הישראלית. כי בהופעה יכול להיות חיסרון. מצד השורש יש חיבור אדיר. אז דווקא הפנימיות היותר נשמתית היא לא נטמעה ממגזר. הסודות שהם עלומים וחתומים. מה זה עלומים וחתומים? הכוונה הם לא מפורשים. הם נותרו בספרות היהודית בצורה קודית. שעבר מרב לתלמיד למי שראוי. נכון? אין עוסקים. אין מלמדים מעשה בראשית לשניים. גמרא בחגיגה אומרת. מעשה מרכבה, אפילו אחד הם מלמדים. אז איך נדע את זה? אלא לחכם המבין מדעתו, מלמדים אותו ראשי פרקים. אם הוא יבין את ההמשך, יבין. ברור? אז, אז שם אין להם מגע. הם יכולים לפתוח את הספרים האלה, אבל זה לא, זה לא אומר שהם יכולים להבין בהם משהו. עד כאן זה ברור? לכן שם, זה הפח בחותמו של כהן גדול, שממנו הכל, הכל אחר כך התפשט. כל האור ש, שעליו אנחנו חוגים את חג החנוכה, הוא קשור ב, ב, בזה שמתוך הנשמה הכל התחדש. כי הגדרת התשובה, והגדרת התשובה הישראלית, זה שהאומה היא שווה לחיות על פי הסדרים האלוהים הנשמתיים שלה, התיאורים שלה, ומסלקת ממילא את כל המחשכים שבאים מתוך המגע של הטומאה הגואית. זה מובן הדברים האלה? דברים קצת מופשטים, עמוקים. זה מובן העסק הזה? כן? מסתכלים עליי, כאילו אני אומר סתרי תורה או משהו. דברים פשוטים. מה? מה?
נו?
כן.
זה הכוונה, כאילו, אנחנו עכשיו
כמו
שקוראים בשבילים,
נגיד. כן.
אנחנו נהיה כאילו ככה לגויים.
בדיוק.
אסור לנו לטבות איתם, אסור לנו... כאילו, אין לנו את ה... כמו שהכוהנים...
השפעה, השפעה. מדובר פה על השפעה.
כמו שיש להכוהנים את הכללים האלה, נגיד, נגיד, לתומה של בית הקורות, יאללה ואללה. אז כאילו,
נהיה לכולם? זה במובן של השפעה. שיבואו, יש פסוקים כאלה שהגויים באים, אוחזים בכנף איש יהודי, כן? עסיקים לו בציצית. באים, שאומרים, לא, תתלמד אותנו, אהבת השם, יראת השם. תתלמד אותנו. כמו שאדם, הוא רוצה להתדמות בנפשו אל נשמתו. ישראל, האומה הישראלית היא נשמת האנושות. והגויים, שמבחינת גוף, הם מתחילים אחרי הערבוב העצום והנורא שהלך במהלך ההיסטוריה, שהשפילו אותנו ודיכאו אותנו וחיכו אותנו ורמסו אותנו, לעתיד לבוא, מתחילים לנוק מהנשמה. מתחילים להעריך בעירת הרוממות את אורם של ישראל, לבקש הדרכה, וזה ימות המשיח ותיקון העולם. לדבר הזה אנחנו מייחלים. ברור? ואז כל הרישה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת. לעשות רצונך, וגר זאב עם כבש ולהביא עם גדי ירבץ, שלום וקדושה ומוסר וטהרה ואהבת השם, ומעלה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה תיקון העולם, לא דאעש, כן? זה לא, זה לא, זה, זה החשכת העולם, זה, זה בדיוק הצד ההפוך, ההפך הגמור, קדושת השם מתפשטת.
ממלכת כהנים זה עם ישראל,
גוי
קדוש זה כל האומות.
לא, גוי קדוש זה... אתם תראו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי קדוש זה גם עם ישראל. שנקרא גוי, עם ישראל גוי, הכוונה אחד, יפה. אני משיך. ופנימיות זו, שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואינה זזה ממנה. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפוניו. עוד פעם, פנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה, מה שלא נטמע. נשמת הנשמה זה נשמת האומה הישראלית, היא שייכת לעולם האצילות. באור החיים הקדוש על ויקרא כ"ב י"ב הוא מסביר שהנפש היא שייכת לעולם העשייה, והרוח אל עולם היצירה, והנשמה אל עולם הבריאה, נשמת האדם הפרטי. ונשמת הנשמה, זה נשמת האורה הישראלית, היא שייכת כבר לעולם האצילות. אצילות זה מלשון אצלו, אומר ספר נפש החיים. זה כבר שייך אל האלוהות. אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. אבל זה לא נושא שלנו פה, נכון? לפעמים שאנחנו לומדים פה קצת זוהר לנוער, אבל קצת. מכל מקום, ופנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל. זאת אומרת, כל אדם ישראל יש לו קישור, קישור אל התוכן הפנימי שהוא בלתי בעל שינוי, ואינה זזה ממנה. כלומר, אדם הוא לא יכול לאבד את סגולתו, אלא במקרים מאוד 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 קיצוניים, מאוד קיצוניים. ולא כמו כל מיני אנשים שלא למדו אהבת ישראל, וקוראים לכל מיני אנשים שלא דומים אליהם בדעות הפוליטיות או במעשים, ערב רב, זה לא הכוונה פה. אלא היא איננה זזה ממנה, כל זמן שהקישור לכללות האומה או לצביונה חי בקרבו. כלומר, כשאדם הוא קשור לכללות האומה, באיזשהו קשר, הוא חי בארץ, למשל, זה קישור לכללות האומה. יש מדרגה גבוהה מאוד. הוא הולך לצבא, ממש קשור. באיזשהו אופן, ולצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, חשוב לו מה שקורה עם האומה הישראלית. חשוב לו שהיא תצליח, חשוב לו שהיא תתקדם, חשוב לו שהיא תשתלם. אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו. אתם מבינים מה אומר פה הרב? הוא אומר פה דבר מאוד רזי. הוא אומר שהסגולה הישראלית היא קבועה באדם, ולא זזה משם כל זמן שיש לו איזשהו קישור אל האומה הישראלית. אני אראה לכם את זה כתוב בצורה יותר מפורטת אפילו. זה נמצא אומר, הוא מסביר פה, מה שאני כתבתי לי מקור, זה באגרות ב' הבאתי, אוקיי, אגרות ב' קוף פי זיין. הוא מסביר פה מתי אדם מאבד את סגולתו. הוא אומר, אגרות, כן, אגרות ב' קוף פי זיין, הוא אומר, לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן, אבל זה מקרים מאוד קיצוניים. אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו להיות חס ושלום שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב, כמו המינים שמפרש הרמב״ם בהלכות תפילה, שהיו מצרים לישראל, ברור? כלומר הנוצרים, שהם היו מצרים לישראל, נלחמים בהם, שתפים פעולה עם הרומאים וכו', הם כבר איבדו את הסגולה, כי הראשונים היו יהודים. מכל מקום, אם אדם קשור במשהו לכלל ישראל, שהוא הוא יש לו איזשהו קישור, אז הוא הסגולה היא כבר מופיעה בו. ואז מה? יש פה אולי אגרות ג' רואה? כן. כן. רבן גמליאל הוא. כן. שמואל הקטן. כלום, יש מי שיודע לתקן ברכת המינים. כן. כן. תראה, לפי דעתי כל התפילה תשתנה. נכון? כי כתוב, לירושלים וחבר החיים תשוב, שקום בתוכה כאשר דיברת. אבל אם יש בית מקדש, הרבה מהתפילה תשתנה. התפילה שלנו זה עד לימות המשיח. מה יהיה בימות המשיח? חברו לנו תפילה חדשה, מה אתה דואג? בסדר? גם למינים ולמלשינים ירד. הרבה דברים ירדו. התפילה הזאת היא מאוד רלוונטית, כן? למרות שהיא נכתבה לפני 2000 שנה, זה נראה כאילו חיברו אותה היום בבוקר, נכון? כל כך רלוונטית, הכל שם כל כך מדויק ורלוונטי. אבל יהיו שלבים שלא נצטרך להתפעל כל כך על חסרונות כאלה, אלא כי העסק יהיה יותר שלם, ברור? יפה, אז אומר פה, הנה, הוא אומר ככה, הרב כותב בהרבה מקומות שזה הדרך שלו, זה השיטה שלו. פה הוא מדבר על, הוא אומר כך, כל מה שההסתדרות ירושלים שואפת לעסוק במעשים, גם בחוגה, אין עיקרה של דברים מכוונים, כי אם להבליט על ידם את הרעיון היסודי, עכשיו תשימו לב, זה הנקודה, שתוכן הקודש המתגלה על ידי אור התורה, וחיי הקשרות של שלמי אמוני ישראל, זהו יסוד האומה כולה. זאת אומרת, מה שהרב כל הזמן מנסה להבליט, וגם פה בפסקה שלנו, שאנשים שהם קשורים אל האומה, באיזשהו אופן, הם בעצם קשורים אל השם יתברך. יכולים להיות חלוצים, חילונים, אבל זה לא, אבל הם בעצם, על ידי החיים שלהם, על ידי מה שהם פועלים למענו, זה בעצם עבודת השם. זה בעצם אור התורה. עוד פעם, אני אקריא לכם עוד פעם, שזה יהיה ברור. הוא אומר, רעיון היסודי, כן, שתוכן הקודש המתגלה על ידי אור התורה וחיי הקשרות של שלמי אמוני ישראל, זהו יסוד האומה כולה, וכל התנועות והמפלגות אינן נפים לה, בין שהם עודים ביחוסם אליה או שהם כופרים בזה. דמן דאמר לא באין עדים לא חלי מלכה, מכל מקום מלכה מליך עליה. כלומר, אם מישהו אומר אני לא רוצה שהמלך ימלוך עליי, הוא יכול להגיד בכל מקרה המלך מולך עליו וכו'. אז הוא אומר, זה יסוד שהוא מדגיש כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, בעצם, איך זה קשור לפסקה שלנו? פסקה שלנו, אומר הרב, אני אקח שם מתחילת המשפט, ופנימיות זו, שזה נשמת הנשמה, הנקודה התאורה של סגולת האומה הישראלית, שהיא נשמת הנשמה העליונה, נשמת הנשמה הפרטית, כן? קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל, ואיננה זזה ממנה, זה בלתי בעל שינוי. כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצליונה חי בקרבו. אצל הנוצרים אמרנו זה התנתק, לכן נקרא פושע ישראל, שהוא פשע בדיוק בנקודה הזאת. אבל אם אדם יש לו איזה קישור לכללות האומה, הוא ימסור את עצמו בקרב אם הוא צריך, לכבוד האומה. לנצח ישראל, או יהיו נקודות שכן יעוררו אותו. זאת אומרת, הסגולה הישראלית, הרב בג' אלול, הרב ציודר מביא סיפור כזה על זה שהרב דיבר עם מישהו והיה לו רעיון, והוא אמר, אני לא מתחבר לכל המצוות והתורה, זה לא בשבילי, לא זה. ואז הרב סיפר לו שיש איזה איש עסקים אחד שהוא רוצה להקים בהר הבית, בסביבה שלו, כן, רוצה להקים שם שוק, רוצה לקנות את המקום ולהקים שם שוק, על הר הבית. אז הוא קפץ ואמר, תביאו לי את החזיר הזה ואני אדקור אותו בסכין. זאת אומרת, הייתה נקודה אחת שפתאום כן הדליקה אותו, כן הקפיצה אותו. יש לי סיפורים כאלה, רבי אלעזר בן דורדיה, וכולי, כל מיני אנשים כאלה שהיו סופר מתייבנים, סופר בעייתיים, ובנקודה אחת פתאום הם שבו בתשובה עד הסוף. כל עוד יש איזה קישור, כל זמן שהקישור לכללות האומה ולצביונה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, אף על פי שהוא לא יודע מה זה לקרוא בשם, הכוונה הוא לא יודע לפרש את המגמה של מה שהוא מרגיש, הוא לא יודע לתת שם אלוהי למעשה שהוא עוסק בו עכשיו. זה נראה לו כמו דבר שאידיאלי, נראה לו כמו דבר שהמצפון שלו דוחף אותו. מכל מקום מה שדוחף אותו באמת זה סגולת ישראל, לפעול לכבודם של ישראל, להצלחת ישראל. הוא לא יודע לפרש את צפונותיו. צפונותיו, הכוונה, הוא לא יודע להסביר את העולם הפנימי שדוחף אותו. אתה רואה היום הרבה אנשים, הרב כותב באיגרת הקנה, שיש להם מידות טובות, חסד ובקשה למשפט ולצדקה וכלליות שהם נדחפים מכוח הנשמה הישראלית. הרבה פעמים רואים את זה במלחמה. מלחמה, פתאום כולם מתאחדים, כולם שותפים, פתאום האידיאליזם הנשמתי הוא מרים ראש. ואפילו אם הוא טועה במעשיו ובדעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. זה, אני אגיד לכם משהו קצת חריף, בסדר? המשפט הזה, הוא צריך להיות אצלנו בתודעת חיים, לא בתור לימוד מספר אורות רק. כי חוזרים על הרעיון הזה הרבה, ומעט אנשים מחזיקים בו באמת. זאת אומרת, אם ישר רואים איזה פוליטיקאי שמדבר הפוך ממך, או חושב הפוך ממך, אז הוא כבר רשע וערב רע וכל מיני דברים כאלה. ובאמת, צריך להבין שהוא מושפע מזה שהגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, וזה גורם לפעמים לכפירה מוסרית. כלומר, הוא לא מרגיש שותף אל היהדות הזאת, כי זה נראה לו, הוא מסתכל רק על הגילוי שלה, שהוא נטמע מהשפעת הגויים. או שהוא טועה, הוא טועה מכל מיני סיבות. כן? הוא לא נמשך, אלא הוא נלחן לפעמים בקודש, כל מיני דברים. מכל מקום, אם הוא חפץ בהצלחת האומה הישראלית, ויש לו איזה קישור אל הכלל, תוכו קודש קודשים הוא. כלומר, יש איזה פח שמן שם, בחותמו של כהן גדול, שגם אצל האדם הזה, שנראה לך הכי לוחם נגד, והכי בא לך לא יודע מה, יכול מתוך הקישור שלו לסגולה הישראלית, הכל להתפרץ. הכל יכול להופיע מחדש. והוא חלק מתהליך של בירור, הוא חלק מתהליך של נסירה, שהולך וחוזר, הוא בעצמו תינוק שנשבע על המקום הזה. מכל מקום תוכו קודש קודשים הוא. בפנימיותו יש אור אלוהי, שהוא מבקש להפציע, והוא עצמו, האדם הזה, או אם דור נמצא במקום כזה, הוא סובל יותר מכולם, כי הוא חי בסתירה פנימית גדולה, כי הנשמה שלו דורשת ממנו קרבת אלוהים, ובפועל הוא נלחם בכל מה שנשמה שלו דורשת ממנו, מכל מיני סיבות, אבל הסיבה זה שהגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם. כלומר, לא נפגשים עם גודל. נפגשים לפעמים עם קלקולים מוסריים, נפגשים לפעמים עם קטנות של אמונה, נפגשים לפעמים עם כל מיני דברים מצומצמים, ואומרים, עם זה אני לא מתחבר. ולפעמים בצדק, הכפירה הזאת היא באה לגדל אותנו, אבל זה נושא כבר לפסקה אחרת. ראינו גם כמה פסקאות כאלה. מכל מקום, התוכן הפנימי זה קודש קודשים. וצריך אמונה, להחזיק כל מה מבט. איך כתוב? שימו לב על הנשמה, לשם שבו והחלמה. נכון? יש שיר כזה. שימו לב על הנשמה, תסתכל על הנשמה שהיא קודש קודשים, נשמת האומה היא קודש קודשים. אל תסתכל במבט עיתונאי, כמו שאמרנו בשיעור קודם, קשור לפסקה הקודמת, על החיצוניות, על הקלקולים, על הדעות, על המצב הנוכחי. זה לא חזות הכל. תסתכל על הנשמה, כי ממנה כל הקודש התפרץ. זה רק עניין של זמן. המזבח שחיללו אותו יהיה מזבח חדש, והמנורה תשוב להאיר, זה המידות והמצוות, וכל היהדות הגלויה, וכל הדעות, המידות, המצוות, הכל התחדש מכוח הפנימיות התאורה, שהיא קודש קודשים, תוכו רצוף אהבה, נכון? תוכו קודש קודשים הוא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.